ערב טוב רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. הערב בעזרת השם יש לנו שתי פרשיות, פרשת בהר סיני ובחוקותיי, וידוע שמחברים שתי פרשיות האלו כדי להפסיק לגמור אותם, כמו שהגמרא אומרת שצריכים לגמור את כל הכללות שיש פרשת בחוקותיי לפני שמתחיל חג השבועות. אומרת הגמרא כאן מסכת מגילה דף למד א' עמוד ב', אומר כאן הגמרא, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תקן להן לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת. כל הכללות שיש פרשת בחוקותיי, זה תורת כהנים, צריכים לקרות אותם לפני עצרת, לפני חג השבועות. ושבת משנה תורה קודם ראש שנה. והכללות שיש פרשת כי תבוא, צריכים לקרות אותם לפני ראש שנה. מה יתאמה? אמר רבי ויתאם הריש לקיש כדי שתכלה שנה בכללותיה. לכן תקנו לומר כל הכללות שיש פרשת כי תבוא לפני ראש שנה, נגמור השנה שעברה עם כל הכללות, נתחיל שנה חדשה, דף חדש. שואלת הגמרא, בשלמה שבמשנה תורה איקה כדי שתכלה שנה בכללותיה, אלא שבתורת כהנים אתו עצרת ראש שנה היא? כלומר, אני מבין הסיבה הזאת שתכלה שנה בכללותיה שייכת בראש שנה, לא עכשיו שבועות. מה זה קשור עכשיו? צריכים לגמור את כל הכללות שיש פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, כי תכלה שנה בכללותיה. מה תכלה שנה בכללותיה? שנה עדיין נגמרת. עונה הגמרא, אם עצרת נמי ראש שנה היא דתנן ובעצרת על פירות הלן. כן? מה שהמשנה אומרת במסכת ראש השנה, אומר בארבעה פרקים העולם נדון. כן? אז כמו שמביא השמד, אומר בפסח נדונים על צבועה, ובשבועות נדונים על פירות האלן. כן? כמו שגברה גם כן, בראש השנה עוברים כל באי העולם עוברים לפני מקבלים הרון, ובחג נדונים על המים. בארבעה פרקים העולם נדון, כך אומרת המשנה בראש השנה. אז כיוון שביום חג השבועות נדונים פירות האלם, האם יהיו פירות האלם טובים ויהיו לא טובים, לכן כל זה נקבע בראש השנה. לכן רוצים תכלה שנה וכללותיה, שנגמור את כל הכללות, נתחיל ראש השנה של פירות האלם מחדש. זה לא ראש השנה של האילנות, ראש השנה של האילנות זה בט"ו בשבט. פה זה נדונים על פירות האלם, לכן נביאים שמה, החז"ל מסבירים, אומרים שלכן בחג השבועות אנחנו מביאים קורבן מהחיטים, שתי לחם, מביאים אותם מהחיטים. למה? כי החיטים זה אחד מפירות האלם, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, העץ שאכל ממנו אדם הראשון, פרי שאכל ממנו, מה זה היה? רבי מאיר אומר, אני חושב שזה היה רבי מאיר, חטא היה. כן? רבי מאיר אומר שהייתה חטא. אז זה נקרא שם עץ, שתת רבי מאיר אומר, זה עץ היה. טוב, ככה זה. אז זה מה שכתוב שם בגמרא. אז כיוון שבחג השבועות נדונים על פירות האלן, לכן מביאים לפני הקדוש ברוך הוא קורבן שתי לחם, שזה בא מהחטים, כדי שיברך לנו את כל החטים, כל התבועה של שנה הבאה, שיברך לנו כל פירות האלן. זה מה שאומרים חז"ל. וככה באמת נפסק גם כן להלכה בשולחן ערוך, שצריכים לסיים פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות. לא רק זה, צריכים לא יפה ככה תסיים פרשת כללות ותקף יהיה חג השבועות, צריך לסיים פרשת בחוקותיי, ואחר כך יהיה פרשת במדבר סיני, פרשת במדבר שבוע הבא, ותקף אחרי זה חג השבועות. ולכן פרשת במדבר לעולם היא חלה לפני חג השבועות. פרשת במדבר לעולם היא לפני חג השבועות. כן? לא יכול להיות פרשת במדבר אחרי חג השבועות. למה? צריך שיהיה איזה דבר הפסק בין הכללות לסוף השנה, שזה חג השבועות, סוף שנה לפירות האלן, לכן מפסיקים ביניהם, בין הכללות לחג השבועות ופרשת במדבר. זה מה שנפסק בשולחן ערוך, זה מה שתקן כאן עזרא הסופר. אנחנו בעזרת השם היום ננסה להבין אחד מהפסוקים רק שיש לנו בכללות, פרשת בחוקותיי. כן, כמובן יש ברכות, אם תשמעו בקולי, יהיה כך וכך, אם לא תשמעו בקולי, אז יהיה חס ושלום כל הכללות, אבל אחד מהפסוקים שמוזכרים כאן, שנדבר עליו בעזרת השם הערב, למה? כי באמת הגמרא גם כן מזכירה את הפסוק הזה, הגמרא אומרת על הפסוק כאן, והבתם בגויים באכילה אתכם מארץ אויביכם. וואי וואי וואי. אבל עד כדי כך, חס ושלום, ישראל ילכו בגולה, ויאבדו בגויים חס ושלום, ותאכל אותם ארץ אויביהם. על זה אומרת הגמרא במסכת מכות, נראה את זה בהמשך, אומרת שמה הגמרא דווקא בדלת, רב, כשהיה מגיע לפסוק הזה, כלומר, הוא מתחיל לרעוד, כלומר, מסתפינה מהפסוק הזה. אני מפחד מהפסוק הזה. למה? הפסוק אומר, ואכילה אתכם, ואבתם בגויים, ואכילה אתכם ארץ אויביכם. נגמר. לכן הוא אומר כאן, בעזר השם ננסה להבין את הפסוק הזה, על מה מדובר, מה קורה. נתחיל בעזר השם במשנה שכולנו מכירים אותה, משנה פרקי אבות, אומרת המשנה בפרק ה', במשנה חף, יהודה בן תימה אומר, כולנו מכירים, כן, הווי עז כנמר, ויקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, עז פנים לגהנם ובושת פנים לגן עדן. יהיה רצון לפניך, אדוני אלוהינו, שתבני עיריך במהרה בימינו, ותחכינו בתורתיך. מה שאומרת המשנה, כולנו מכירים, קוראים לזה כל יום. עכשיו בכאורה, מה שהתחיל יהודה בן תימה אומר, הווי עז כנמיר. זאת אומרת, מצווה על כל אחד, תהיה עז. משמע שהעזות זה דבר טוב. זה דבר טוב. תהיה עז כמו נמיר. ככה כתוב. אחרי זה אומר, הוא היה אומר, עז פנים לגהנם. תחליט, האם טוב שבן אדם יהיה עז או לא יהיה. בהתחלה אמרת, תהיה עז כנמר. בסוף אמר מה? הוא אמר, לא, עז פנים לגהנם. האם דת עזות היא מדת טובה או לא מדת טובה? זה לא מובן. ואם שמת, הוא תגיד לי, אולי זה מחלוקת. זה אחד סובר שטוב להיות עז, אחד סובר שאסור להיות עז. זאת אומרת, אי אפשר. לכן דקדק התנא ואמר, הוא היה אומר, אותו חכם, יהודה בן תימה אומר, הביא עז כנמר ועז פנים לגיהנם. איך זה מתאים? אלא אומרים חז"ל, אומרים שבאמת כל מידות שיש לו לבן אדם, כל מידות, צריך בן אדם, יש לפעמים טוב להשתמש בהם, לפעמים אסור להשתמש בהם. כמו דוגמה עכשיו אומרים חז"ל, מידת הגאווה. בן אדם עכשיו יש לו גאווה, תועבת השם כל גבה לב. שעה שבן אדם הוא, יש לו גאווה, הקדוש ברוך הוא שונא אותו. הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כך אומר הקדוש ברוך הוא. זה אי אפשר. תועבת השם זה תועבה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל כך הקדוש ברוך הוא מרחק את הבן אדם שהוא גאוותן. ובכל זאת, הפסוק אומר, ויגבה לבו בדרכי השם. צריך שיהיה לך גאווה, מתי שאתה מקיים את המצוות, מתי שאתה עושה את המצוות, עושה, לומד את התורה, זה גאווה של קדושה. אז זה יסבירו חז"ל, הגמרא שם מסכת סוטה, אומרת שם הגמרא בדפה, תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה משמינית של הגאווה. אחד משמונה של השמינית, אחד משמונה מהשמינית של הגאווה. מה הכוונה? הסברנו את זה כמה פעמים לפני כן, אבל היום בעזר השם נסביר את זה בצורה אחרת. אומרים חז"ל, שהרי פסוק, פרשה שלנו, מה כתוב? אומר פסוק אצלנו, כן, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, והסתרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. אם אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא ילכו איתו, יענישו אותם שבע על חטאותיכם. המסכנים, למה ככה מענישים אותם שבע פעמים על חטאותיכם? יש נאמרו על זה כל מיני פירושים, יש רואים שזה שבע סוגי עונשים שיש לנו, יש ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, ויש כרת, ויש מכות, ומה יש לך גם כן? וגם כן עוד מה יש לנו אחוז מזה? הורים מפרשים כאן. יש בזה שבע דברים. כן, כל אחד הולך לפי פירושים שלו, יש בראשי ויש לו פירושים אחרים. בפירוש החזקוני גם כן יש לו דברים אחרים, יש לו פירושים מהם השבע. אלו שבע כחטאותיכם, והבאתי מורך ללבם, מכה ראשונה, ורדף אותם כל עלי נדף, זה מכה שנייה, ונשאו מנוסת חרב, זה שלישית, ונפלו בין רודף, זו רביעית, ולא תהיה להם תקומה, זו חמישית, ועבדו בגויים, זו שישית, ואכילה אותם הרסוי בהם זו שביעית. כן, אז יש כל מיני פירושים, גם כן כמו שאומרים שם חז"ל, אבל שבע שם סקילה, שרפה, אז יש כל מיני, שבע חלוקים יש לנו שם. אז ככה גם כן פה, אומרים חז"ל, אלו, יש כל מיני פירושים מהם השבע הדברים הללו. אבל לכאורה פשט הפסוק, ויסתרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. ראיתי גם כן, הוא בא בדברי חז"ל, אומרים, מביאים מדרש פליאה, אומר, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, זה המתפלל שלא בכוונה. מה זה קשור? בעיני שמתפלל שלא בכוונה, שבע על חטאותיכם יעניש אותם. חס ושלום אומר, מה זה? למה באמת זה ככה? אלא אומרים חז"ל, ידוע שמה שאומר המדרש, גם ראשי מביא את זה שם, פסוק שם, אומר כש... ובאהרון התנף אדוני מאוד להשמידו והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. אומר מה? ובאהרון התנף השם מאוד להשמידו. מסביר שם הראשי מדברי המדרש, מה זה התנף השם? כעס עליו הקדוש ברוך הוא מאוד על זה שעשה את העגל, כעס עליו השם מאוד להשמידו. אומר ראשי, זה כלוי בנים, כלומר נגזר עליו שבנים שלא ימותו חס ושלום של אהרון. והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא, ותפילה עושה מחצה, ומתו שתיים, נשארו שתיים. ככה נביא שם הראשי. זאת אומרת, התפילה, ככה מדברי המדרש, המדרש רבה שם ויקרא, אומר שתפילה עושה מחצה. ככה אומרים חז"ל. עכשיו, פה אנחנו נעשה חשבון פשוט, ככה ראיתי מסבירים, חשבון מעניין קצת. אומרים, בן אדם, נגיד דוגמה, קם בבוקר, כן, ויש לו עכשיו 40 עבירות, צריך לחזור עליהן בתשובה. יש לו 40 חטאים, 40 עבירות יש לו. עכשיו התפלל שחרית, התפילה עושה מחצה. אז מה נשאר לו? 140, נשאר לו רק 20. עכשיו הגיע תפילת המנחה, היה לו 20, תפילה עושה מחצה, נשאר לו 10. הגיע תפילת ערבית, עושה מחצה, נשאר לו 5. מה האחוז של מה, כמה היה וכמה נשאר? היה לו 40, נשאר לו 5. זה 1 מ-8. זה בדיוק 1 מ-8. אז זה מה שהסבירו חז"ל, תלמיד חכם צריך שיהיה בו 1 מ-8 מהשמינית. מה זה? אומרים שכל בן אדם שיש לו איזה עבירה, ואתה תלמיד חכם, אתה מתפלל כמו כוונה, בכוונה, אז כל תפילה היא עושה מחצה, תפילה בכוונה, ודאי שמצירה מחצה. אז כל 3 תפילות עשו לך 7 חלקים, נשאר לך חלק אחד. אז תלמיד חכם, אפילו אחרי תפילות, אפילו אחרי הכל, נשאר בו 1 מ-8 מהשמינית. זה מה שהסבירו. אבל כל זה כשבן אדם מתפלל בכוונה. תפילה בכוונה עושה מחצה, תפילה שלא בכוונה לא עושה כלום. תפילה בלא כוונה כגוף ולא נשמה, ודאי לא עושה כלום. אז אם אתה מתפלל בכוונה, תפילה עושה מחצה, אז מבטל אותם. בסופו של דבר נשאר לך שהתפילות שלך בטלו לך 7 חלקים. נשאר לך רק חלק אחד. ועל זה אומר המדרש, זה המתפלל שלא בכוונה. והסתרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. אם האדם מתפלל בכוונה, יוצא לו כל השבע פטר מהם, נשאר לו רק חלק אחד של שמינית. שמינית נשאר לו. אבל אם האדם מתפלל שלא בכוונה, חוש מהשמינית, מוסיפים לו עוד השבע האלו. ויספתי שבע על חטאותיכם. יכולת לבטל כל השבע חלקים, נשאר לך רק שמינית, ואתה לא תפללת בכוונה, שבע על חטאותיכם. אז זה רמזו חז"ל גם כן מה שאמר דוד המלך, למנצח על השמינית מזמור לדוד, אדוני אל באפיך תוכיחני ואל בחמתיך תייסרני. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, למנצח על השמינית מזמור לדוד, על החלק השמינית הזה שנשאר לו, זה אי אפשר לכפר אותו. גם התפילה, התפללתי בכוונה והכל, אבל נשאר לך החלק הזה, איך אפשר לכפר אותו? אומר, זה צריך לקבל עונש על זה. לכן אומר ריבונו של העולם, השבע חלקים זה כבר כביכול כמו בידיים שלי, אני מתפלל בכוונה, אני מוציא אותם. אבל על השמינית הזאת, אדוני, אל באפיך תוכיחני, ואל בחמתיך תייסרני. על השמינית שזה לא בידיים שלי, אל תעניש אותי הרבה על זה. לכן זה מה שהסבירו חז"ל, את הדברים עלינו. הנה, הגמרא שהתחלנו בה, מה שאמרנו, גמרא במסכת מכות, שאמרה שרב היה מפחד מהפסוק הזה, ואתם בגויים ואכילה אתכם ארץ אויביכם. אומרת כאן הגמרא, אמר רב, הגמרא במכות כ"ד עמוד א', אמר רב, מסתפינה מהייקרא. אני מפחד מאוד מהפסוק הזה. איזה פסוק? ואהבתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. זה חס ושלום, מה זה ואהבתם בגויים? חס ושלום, ילכו עם ישראל, ילכו לאיבוד, חס ושלום. אז לכן, זה פחד, פסוק הזה, זה היה רועד. מתקיף לרפפה, והרפפה מקשה, אמר לו, מי אמר לך שפסוק הזה מדובר על אבידה שהיא נעלמת והלכה לאיבוד? אולי בדין מה כאבידה המתבקשת, שנאמר, תעיתי כסה עובד, בקש עבדיך, כי עם זבותיך לא שכחתי. כמו שסיים דוד המלך פרקוף יוטט, תעיתי כסה עובד, בקש עבדיך. אבל זה כמו בן אדם שנאבד לו איזה מציאה, גם זאת נקרא שמה אבידה. לכן תעשה לכל אבידת אחיך שתובד ממנו מצאתה, לא תוכל להתעלם. אז זה אבידה, צריכים לבעלים של דעתן עליך ודעתך עלן, עוד לא תהיה שום מנה. אז הם מחפשים את האבידה, סופו של דבר מוצאים אותה. אז אולי ככה גם כן, ואתם בגויים, אבל הקדוש ברוך הוא, לא שחס ושלום שכח אותנו. נאבדנו, אבל השם מחפש עלינו, אנחנו מחפשים עליו, עד ששבת עד השם אלוקיך, ושם השם אלוקיך את שיבותיך ורחמיך. אז זה כמו אחד מחפש על השני, אז כמו אבידה, שיש לה, הבעלים שלה, מבקשים אותה, מחפשים עליה. אז מה יש לך לפחד, ואתם בגויים, זה כמו אבידה שמחפשים עליה. אומר רש"י, כאבידה המתבקשת ונמצאת לאחר זמן. אז מה יש לך לפחד? אומר לו רפפה לרב, אלא עונה הגמרא, אלא מספה דקרא. רב היה מפחד, לא מתחילת הפסוק באבידתם בגויים, אלא באכילה אתכם ארץ אויביכם. וזה היה מפחד. למה? הארץ של האויבים תאכל אותם חס ושלום. נגמר. התחילת הפסוק אמרת, אולי זה כמו אבידה שהם חפשים עליה. בסדר, תתחילת הפסוק. מה תסביר? סיום הפסוק. ואכילה אותם, הרס אויביהם. אז מה תענה על זה? אבל מזה היה רועד רב. גם על זה, מתקיף לה מורזות רע, בא מורזות רע, מקשה. אומר, למה אתה מפחד? ודין מה כאכילת קשועין ודלועין. מה זה אומר? אומר רש"י, ודין מה כאכילת קשועין שאוכלים מקצתן ומקצתן אין אוכלים. כאכילת קשועין שמשאיר אדם את הקליפות. אז מה יש לך לפחד? גם אכילת קשועין, לא גורים אותם עד הסוף, נשאר משהו. מה נשאר? משאירים אנשים, משאירים הקליפות, משאירים הגרעינים, לא אוכלים אותם. אז הנה, נשאר משהו. אז מה אתה מפחד? הנה, כמובן, הגמרא הזאת אומרת לך, דורשני, לא מובן כל מה שקורה כאן. מה אומר לו כאן? אומר, מה יש אם נשארו הקליפות, נשארו הגרעינים? מה הקליפות? לא עושים כלום. מה עושים הקליפות? אנשים זורקים אותם. זה מה שישאר מעם ישראל, שישאר רק קליפות? מה אכפת לנו מזה? וזה היה מנחם את רב, אמר לו, אל תפחד. רב היה מפחד כשהם מגיע לפסוק הזה, ויעבדו בגויים, ואכילה אותם ארץ אויביהם. אומר, היה מפחד. אמר, אין לך מה לפחד, אולי זה כמו אכילת קשועין ודלועין, שאנשים משאירים. אמר שגם כן מסביר, אומר, קשועין ודלועין הם פירות שהם גדולים, ואנשים לא אוכלים את הכל, משאירים מזה משהו. אבל אולי ככה זה פירוש. אבל בכל זאת, מה, משאירים קליפות, משאירים דברים קטנים, זה, בזה ינחם אותו. זה קושי אחת. ועוד דבר, מה זה שאמר פסוק, ועבדו בגויים ואכילה אותם ארץ אויביהם? מה זה ארץ אויביהם? ואכילה אותם, ואכילו אותם אויביהם. הארץ של אויביהם תאכל אותם? מה זה ארץ אויביהם? רש"י הרגיש בקושי הזאת כנראה, והוא הסביר, ואכילה אותם ארץ אויביהם, ועבדו בגויים כשיהיו פזורים, אז יהיו עבודים זה מזה. ואכילה אותם, איך תאכל אותם? ארץ אויביהם תאכל אותם. מה זה? אלו המתים בגולה. אלו האנשים שמתו בחוץ לארץ, אז תאכל אותם ארץ אויביהם. זאת אומרת, העפר של חוץ לארץ יאכל את כל המתים שם, ואז נגמר. זה מה ש... אבל כמובן, כל הדברים האלו צריכים להבין מה שקורה כאן. יש גמרא מסכת כתובות, סוף מסכת כתובות, קוף י"א, ויש שם הגמרא, כן, איפה זה? אומרת כאן הגמרא, אמר רבי אלעזר, מתים שבחוץ על הארץ אינם חיים. מישהו נפטר בחוץ לארץ, הוא לא קם לתחיית המתים. טוב, תרגע עוד בינתיים. כן? אומר, מתים שבחוץ על הארץ אינם חיים. שנאמר, ונתתי צבי בארץ, בארץ חיים. אומר, ארץ שצביוני בא, ארץ שאני חופץ בה, חפץ בה, זאת ארץ ישראל, מתי החיים. שאין צביוני בה, אין מתי החיים. הקדוש ברוך הוא בוחר בארץ ישראל. אז המתים של ארץ ישראל עתידים לחיות, המתים של חוץ לארץ לא עתידים לחיות. אחר כך מקשה הגמרא וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר, הוא רבי אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים. צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? אמר בי אלעי על ידי גלגול. כן? אומר מה זה? אומר הם יקום על ידי גלגול. מה זה על ידי גלגול? אומר השיעים מתגלגלים העצמות עד ארץ ישראל וחיים שם. העצמות מתגלגלים עד ארץ ישראל, ואז מארץ ישראל הם בספצים ועולים. טוב. מתקיף להרבי אבא סלה, כן? אז אומר גלגול צדיקים, צער הוא להם. הם מצערים הזה, אז למה שיענשו? הם צדיקים, לא עשו כלום. אמר רביי, מחלות נעשות להם בקרקע. אז זה אומר ראשי, מחלות נעשה להם בקרקע ועומדים על רגליהם והולכים במחלות עד ארץ ישראל ושם מבצבצים ויוצאים. אז כל אחד יש לו טנל כזה, ועובר את כל האושן, עובר את כל האוקיינוס, ומתחת שמה עובר עד שמגיע לארץ ישראל. ככה זה. מתים שמחוץ לארץ, זה מה שאומר כאן, אומר מחלות נעשות להם בקרקע ואז הם חיים. ראיתי דבר מעניין, מביא בן שחי, באיזה דבר אומר ככה נוהגים מסלעים בבגדד. טוב, נראה איפה זה. אמר אביי, מחלות נעשות להם בקרקע, פירש ראשי זל, עומדים על רגליהם והולכים במחלות עד ארץ ישראל ושם מבצבצים ויוצאים. ונראה שדבר זה נעשה לצדיקים גמורים דווקא, רק לצדיקים גמורים. אבל שאר עמה, אנשים פשוטים, התגלגלו העצמות שלהם עד ארץ ישראל ואז יחיו. לא שיצטרכו ככה ללכת במחלות כמו בקומה זקופה ללכת, לא. העצמות שלהם מתגלגלים עד שמגיעים לארץ ישראל, אז משם זה. טוב, ואומרים בשם הגאון מהרם סופר בי משה סופר, בלכך תקנו בברכת אהבת עולם ויוליכנו מהרה קומניות לארצנו. פללים שתקח אותנו לארצנו על ידי גלגול, רוצים קומניות שנעמוד בקומה זקופה, וככה נלך שנהיה מן הצדיקים ויהיה חלקנו עם הצדיקים האלו, שנלך קומניות לארצנו, לאפוקה שלא יהיה להם גלגול עצמות אלא יעמדו על רגליהם בקומה זקופה והולכים דרך המחלות עד ארץ ישראל. עד כאן דבריו. ונראה, אומר בן שחי, עכשיו תשמע, זה הטעם אשר קוברים פה בעירנו בגדד. יש להם מנהג בבגדד, איך אומרים? ראשו למזרח ופניו למערב. איך זה יכול להיות עכשיו? ראשו למזרח ופניו למערב. קודם כל, בשעה שבאדם משקיבים אותו, הוא לא עומד. שוכב. רק אמרנו, רבי מאיר, קברו אותו בעמידה. אבל שאר כל האנשים משקיבים אותם, ואז הם יושבים. אז איך יכול להיות? ראשו למזרח ופניו למערב. קודם כל, בבבל, איפה הכיוון של ארץ ישראל? זה מערב. יפה. עכשיו הם נמצאים בבבל, פניו למזרח, ראשו למזרח ופניו למערב. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בשעה שקוברים אותו, שמים את הראש שלו לצד מזרח, והרגליים שלו לצד מערב, וכנראה, לא יודע, איך כנראה, מתי שהם משקיעים אותו, מקימים קצת הראש שלו, שיסתכל כביכול, כמו שהוא מסתכל על הרגליים שלו. יושב ככה כמו בן אדם שוכב, מרים ככה את הראש, להסתכל על הרגליים. זה עכשיו יוצא, ראשו למזרח ורגליו למערב, ופניו לכיוון המערב. זה מה שכתוב, לא? ונראה זה הטעם אשר קוברים פה עירנו בגדד, ישמרי עליון אמן, ראשו למזרח ופניו למערב. מה זה? שוכב, בן אדם שוכב כשהוא מושכב, שוכב. הוא לא עומד. אז ראשו למזרח ורגליו למערב ופניו גם כן למערב. זאת אומרת, כאילו הוא שוכב רגליו ככה, ואז הוא, הראש שלו מסתכל ככה, לכיוון מה? לכיוון המערב, לכיוון ארץ ישראל. למה? כי מתי שיגיע הזמן של תחיית המתים, ישר הוא מוכן ללכת. אם היה קוברים אותו בכיוון אחר, צריך להסתובב וללכת. פה אומר, לא צריך להסתובב. ישר אתה עומד, אתה ישר הולך. פניך כל הזמן אתה מצפה עד שיגיע הזמן תחיית המתים, אתה קם, ישר עומד, פניך ורגליך לכיוון ארץ ישראל, מתחיל ללכת. בי ככה, אם היית בצד אחר, צריך להסתובב, צריך לסובב את הראש שלו, צריך זה. ככה מלכים ישר. מה זה? בדרך כלל, לא יודע איך קוברים. אומר, פה יש להם, ככה יש להם מנהג שלהם שם, אז לא יודע אם יש בזה, צריך דווקא מטוח למערב, לא יודע. אבל על כל פנים, בזה שהוא אמר שמחופפים לו את הראש, זה דבר חדש, כבר לא ראינו את זה. זה אדם מושקף ככה, שהוא שוכם. אבל פה ככה עושים לו. ראשו למזרח ופניו למערב להורות חוזק האמונה בתחיית המתים, כי בחוץ לארץ הולכים בתחיית המתים דרך המחלות עד ארץ ישראל, ושם מבצבצים ועולים, ולכך פניו כנגד המערב, שהוא כנגד ארץ ישראל, שהוא צופה ומביט הצד שפונה אליו ללכת בו. אבל בארץ ישראל עצמה נראה שאין בזה קפידה. בתוך ארץ ישראל אומר, זה לא משנה איך קוברים אותו, צריך לקופף את הראש, זה לא משנה. זה מה שכותב. אז למה הוא אומר, והולכנו מהירק ומיות לארצנו. זה מה שאומר כאן הגמרא, שמתים שבחוץ על הארץ, שאר העם, אמרנו, העצמות שלהם מתגלגלים, ועד שמגיעים לארץ ישראל ושם עולים, שם קמים לתחייה, וצדיקים בחוץ על הארץ, אז הם עומדים, נעשה להם מחלות בתוך הקרקע, והולכים עד ארץ ישראל ושם עולים. יפה. ממשיכה הגמרא, כאן בכתובות, אומרת, ונשאתני מצרים וקברתני בקבורתם. אמר קרנה, דברים בגו. אומר, צריך לעיין, להבין מה זה דברים בגו. אומר רש"י, יש כאן דברים מסותרים בדבר זה, וצריך לתת להם לב. מה זה שבקש יעקב, ונשאתני מצרים וקברתני בקבורתם? אומר, מה אתה מפחד? יעקב אבינו, מה יש לך לפחד שאתה צריך, אתה מפחד לקבר במצרים? למה לא? קבר במצרים, הלא צדיקים אין כה וכה, אפילו בחוץ לארץ, הצדיקים, אז מה היה אמרנו? קמים והולכים בתוך המחלות, אז מה קרה? שיקבר בחוץ לארץ. למה היה מפחד יעקב אבינו, לא רוצה לקבר במצרים? אז אמר קרנה, דברים בגו, שים לב למה שהוא אומר. יודע, אומרת הגמרא, יודע, היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה. עכשיו, ואם מתים שבחוץ על הארץ חיים, למה הוא טריח את פניו? אם מתים שבחוץ על הארץ הם גם כן חיים, למה הוא טריח את פניו? עונה הגמרא, שלא קבל עליו צער מחלות. אבל אף על פי כן, צריך ללכת בתוך הטנלס, צריך ללכת בתוך המחלות ככה, עד ארץ ישראל, או מה זה, צריך ללכת, מה, זה הרבה הליכה. אולי יתעייף באמצע הדרך, אולי צריך איזה כוס פפסי באמצע הדרך, מאיפה יביא. לכן הוא אומר, איך זה? הוא אומר, הוא רוצה שיקבר בארץ ישראל, שיקום בתחיית המתים, ישר קמים. אבל בחוץ לארץ, גם צער, מחלות, גם ללכת ככה בתוך המחלות, אדם גר בארצות הברית, עד שיגיע לארץ ישראל, ייקח לו, כמה זמן ייקח לו? הם לא שייכים לו איזה אוטובוסים, איזה משהו, שילכו כולם ביחד, אבל מה, איך זה יכול להיות? לכן זה מה שהוא אומר. מסביר מהרש"א עכשיו, יודע היה יעקב שצדיק גמור היה, פירש רש"י, ולא היה צריך לזכות ארץ ישראל, עד כאן לשונו. למה? כמו שאמרנו, צדיקים בחוץ לארץ, אפילו בלי ארץ ישראל הם קמים בתחייה. הגוף שלהם קם בתחייה והולכים בתוך המחלות עד ארץ ישראל. אז מה הוא רוצה? פירוש, אבל אם לא, עכשיו מסביר המהרש"א על דברי רש"י, פירוש, אבל אם לא היה צדיק גמור, אם יעקב אבינו לא היה צדיק גמור, איכא לנאמר שהיה מטריח את בניו להעלותו לארץ ישראל, כדי שיזכה לתחיית המתים בארץ ישראל. וכד אמר רבי אלעזר, מתים שבחוץ על הארץ אינם חיים. ומוקמין עליה באינם צדיקים. אומר מה? אומר, זה מה שאמר רש"י, שלא היה לו ליעקב להטריח, בגלל שהיה צדיק גמור. למה בכל זאת הוא טריח את בנו? בגלל לא רצה לקבל עצמו צער מחלות. אבל אם לא היה צדיק גמור, הייתה סיבה פשוטה למה הוא אמר לו שיקבור אותו בארץ ישראל. כי בפרט מה שאמרנו עכשיו לשיטת רבי אלעזר, מתים שבחוץ על הארץ אינם חיים. אלא אם כן הם צדיקים גמורים, אז הם יחיו. אז הוא אומר פשוט מאוד, רוצה לקחת אותו לארץ ישראל כדי שיחיה בתחיית המתים. זה אם לא היה צדיק גמור. אבל עכשיו שהוא צדיק גמור, אז למה הוא בקש מיוסף הטריח אותו שיוריך אותו? בגלל צער מחלות. אבל אם לא היה צדיק גמור, היה אומר המהרש"א, הייתה סיבה פשוטה, שלכן מצווה את הבנים שלו, מצווה את יוסף שיקח אותו ויקבור אותו בארץ ישראל, כדי שיקום תחייה, שהם מתים של ארץ ישראל הם חיים. אבל הם מתים של חוץ לארץ, אם אינם צדיקים, לא יחיו. והוא, אם לא היה צדיק, לא יחיה בחוץ לארץ, לכן צריך לקחת אותו לארץ ישראל. אבל עכשיו יעקב בן שהוא צדיק גמור, רק בעיה אחרת, שער מחלות. יוצא מה? יוצא ומשמע, ואפילו הכי מתים שבארץ ישראל חיים בזכות ארץ ישראל. אלו שהם מתים בארץ ישראל, אפילו שהם לא צדיקים, בכל זאת הם יקומו לתחייה בזכות ארץ ישראל. הם מתים של חוץ לארץ, אם הם לא צדיקים, לא יקומו בתחייה. אם צדיקים גמורים, אז עומדים והולכים למחלות. אבל של ארץ ישראל, הם, אפילו שהם לא צדיקים, יקומו. יפה. אז זה מה שאומר כאן המהרש"א, יוצא לנו עכשיו מכל הדברים הללו, שצדיקים בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ, הם קמים, והם קמים לתחייה, אין בעיה. אבל סתם אנשים שהם לא צדיקים, בחוץ לארץ, אומר רבי אליעזר, הם לא קמים לתחייה. בארץ ישראל, גם אלו שהם לא כל כך צדיקים, בכל זאת, הם קמים בתחייה. למה? כי זכות ארץ ישראל, כמו שאמרנו, זכות ארץ ישראל זה כבר משהו אחר, על ידי זכות ארץ ישראל הם יקומו לתחייה אף על פי שהם לא צדיקים. עכשיו, זה מה שהיה דו-שיח עכשיו בגמרא במכות. רב, כשהיה מגיע לפסוק הזה, אמר מסתפינה, ועבדו בגויים. כן? מה זה עבדו בגויים? הוא אומר, הם ילכו ככה, ואכילה אותם ארץ אויביהם. הם יעבדו בגויים ותאכל אותם ארץ אויביהם. איך תאכל אותם ארץ אויביהם? אלו מתים מחוץ לארץ, שהם לא קמים לתחייה. אבל על זה אומר רב, אני מפחד. למה מפחד? איך אומר הפסוק, כסתם, וככה, הפסוק, אומר, סתם. סתם, הפסוק לא אמר כלום, שאחרי שילכו בגולה, ועבדו בגויים, ואכילה אותם ארץ אויביהם. משלמה, הם היו לא צדיקים, אז הבנו, לא קמים לתחייה, כמו שאמר רבי אליעזר, בחוץ לארץ לא קמים לתחייה, הם בארץ אויביהם, לא קמים לתחייה, אז לא, בסדר, אכילה אותם ארץ אויביהם. אבל איך סתם הפסוק? ככה, סתם, לא חלק. הרי אמרנו, צדיקים בחוץ לארץ, הם גם כן קמים. אז איך סתם הפסוק אמר שמתים של חוץ לארץ לא יקומו לתחייה, תאכל אותם ארץ אויביהם? איך זה יכול להיות? אלא כנראה שפסוק מתנבא שחס ושלום תשתכח תורה מישראל, ואלו שילכו בגולה לא ילמדו הרבה תורה, לא יקיימו הרבה מצוות, ומילא לא יהיו צדיקים, ומילא לא תהיה להם עוד תחייה. אבל זה פחד. זה אמרנו, מפחד. כמו שאמרנו, צדיקים בחוץ לארץ הם קמים, אבל איך הפסוק סותם ואומר כולם, אכילה אותם ירסו בהם, איך זה יכול להיות? אלא מכאן כאילו הפסוק מתנבא שמה שיהיה, שלא יהיה צדיקים גמורים בחוץ לארץ, ותאכל אותם ירסו בהם. ואם זה ככה, זה כבר פחד. אז זה בא אביה ואמר לו, מורזוטרה ואמר לו מה? הוא אמר לו, אל תפחד, למה? כי יהיה כאכילת, דילמה כאכילת כשועין ודלועין. מה זה כאכילת כשועין ודלועין? כמו שאומר המהרש"א, כאכילת כשועין ודלועין, שמה? כאכילת כשועין, פירוש כאכילת כשועין שאינו נאכל כולו, רק בשר מבחוץ, אבל הגרעינים והזרע שבתוכו נשארו. אז כך יישארו זרע ישראל בגלותם. אומר לו, מה? הוא אומר, נכון שתאכל אותם ארץ אויביהם, הפסוק משמע שהוא סתם, אבל לא, לא, לא. אולי הפסוק מתכוון כאכילת כשועין ודלועין, שמה יש גרעינים, מה עושים בגרעינים? זורעים אותם ועוד פעם צומחים. זאת אומרת, לא כל הגרעינים הם שווים. יש גרעינים שבחוץ על הארץ קוברים אותם והם מרכבים באדמה, אלו צדיקים שלא גמורים, סתם אנשים, ואם הם צדיקים גמורים, אז הם אדרבה, ויוצא פרח ויוצא ציס ויגמול שקדים, אז הם פורחים וגודלים, מהזרע זה פורח וגודל. אז זה מה שאומר לו כאן, בזה כביכול מורזוטרה הרגיע את אביה, את רב, ואמר לו, אין לך מה לפחד. אתה אומר, ואכילה אותם ארץ אויביהם, מתקיף לה מורזוטרה, ויתם הרב השם, ודין מה כאכילת כשועין ודלועין. כשם שזה אכילת קישואין, לא כולם הם שווים. צדיקים בחוץ לארץ הם יקומו. זאת אומרת, עדיין יהיה צדיקים בחוץ לארץ, לא תשתקח תורה חס ושלום מישראל. בחוץ לארץ יהיה רק תלוי אם בן אדם הוא סתם כשאר העם, אומר לא יקום בתחייה, אלא מה? כמו שאמר בן שחי, העצמות שלא מתגלגלות עד שמגיעים לארץ ישראל. ואם הוא צדיק גמור בחוץ לארץ, אז הוא קם לתחייה, רק צריך ללכת במחלות בתוך האדמה. ועל זה יעקב אבינו התפלל כאן במסכת כתובות, התפלל ואמר לו, מצאתני ממצרים וקברתני וקבורתם. למה? לא, לא, לא קבל על עצמו צער מחלות. למה? הוא אומר, גם ללכת בתוך האדמה, הוא אומר, זה עד שהגיע לארץ ישראל, הוא אומר, גם זה, זה, זה דברים שהם גדולים. לכן זה מה שאומר הפסוק, הבידו בגויים, אבל אכלה אותם ארץ אויביהם, הארץ תאכל אותם, אבל לא כולם. יש מאל שארץ כאכילת קישואין ודלועין. יש זרעים שזרעים אותם באדמה והם לא יוצא מהם כלום, נרקמים באדמה, אלו סתם אנשים, לא קמים בתחייה בחוץ לארץ. ויש עדיין גם כן צדיקים, גם בחוץ לארץ, שהם מוצאים פרח, גדלים, וצומחים מזה, מהגרעינים, יוצא עץ שלם. זה מה שאמר לו כאן. אז יסבירו גם כן, שיש שם בגמרא, גמרא מסכת ברכות, דף י"ז, לפי זה מביאה כאן הגמרא כל מיני רבנים, כל אחד אחרי שמסיים את העמידה שלו, כל אחד היה לו איזה תפילה, פלל אותה, בקשה. אחד מהם אומר את הגמרא כאן, יוזיין עמוד א', רבי אלכסנדרי, בתר דמצלה, אחרי שמסיים את העמידה, אמר אחי, ככה אומר, רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. רוצים לקיים את המוסבות. ומי מעכב? שיעור שבעשה ושעבוד מלכויות. יהיה רצון לפניך שתוציאנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. ככה הם מתפלל. מה הוא אומר עכשיו? הוא אומר, גלו וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. רוצים אנחנו לעשות. אבל מי מעכב? שיעור שבעשה. מי זה שיעור שבעשה? אומר ראשי. ומי מעכב שאין אנחנו עושים רצונך? רוצים לעשות, אבל לא כל הזמן עושים רצונך. מי מעכב? שיעור שבעשה. זה יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו. יצר הרע. עובד קשה ביצר הרע. לא נותן לאנשים לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. זה יצר הרע. אז זה הבנו. מה זה שעבוד מלכויות? שעבוד מלכויות, גם זה מפריע לנו לעשות רצונך. למה באמת שעבוד מלכויות מפריע לנו לעשות רצונך? למה באמת זה ככה? מה יש? אז ראיתי כאן מסביר בדברי יואל, אביא כאן פירושים לשמחת תורה, הביא את הגמרא כאן, גלו וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, וממעכב שיעור שבעשה. זה בדברי יואל עמוד תשט. אז הוא אומר, וממעכב שיעור שבעשה ושעבוד מלכויות. יהיה רצון לפניך שתצלן מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך ולבב שלם. לכאורה יש להתבונן. וכמו שיעיר גם כן החתם סופר, זכותו תגן עלינו, וכי כללה הוא בכל המלכויות מעכבות את ישראל מלעשות רצונו של המקום? אומות העולם מעכבים את ישראל לעשות את המצוות. והרי נמצאו והיו כמה מלכויות של חסד שהטיבו לישראל ולא הפריעו להם לעסוק בעבודת השם יתברך. וכאשר נראה בעליל גם בימינו אלה שיש מלכויות אשר שורר בהם חופש הדת. איש הישר בעיניו יעשה ואין מחלים דבר. כמו היום, מהיום יגיד לך מישהו, אתה תהיה, תעשה כך, אסור לך להתפלל, אסור לך לעשות כך. חופש, תעשה מה שאתה רוצה. כן, זה constitution, אסור, תעשה מה שאתה רוצה. הכל, איזה דת אתה רוצה, תבחר איזה דת, אף אחד לא מופיע עליך. רוצה להתפלל, רוצה ללבוש כיפר, מה שאתה רוצה, חופש, תעשה מה שאתה רוצה. אז מה שעבוד מלכיות מעכב? אז איך אומרת הגמרא? רצוננו לעשות רצונך. אלא שיעור שבעשה הבנו שהוא מעכב אותנו. זה ודאי, עובד קשה, יצר הרע. אבל שעבוד מלכיות מה עושה? ונראה, על פי המבואר בספרן של צדיקים ראשונים ואחרונים, כן, בכל מדינה ומדינה אשר יושביה פירוצים באיזה עבירה, הוא מחמת שהשר של אותה האומה יש לו נגיעה באותה הקליפה. כלומר, כל אומה יש לה שר למעלה שהוא מנהיג אותה, והשר כנראה נוגע באותה קלופה, ועל ידי זה, גם בני ישראל הגרים ביניהם עלולים חס ושלום להתאפס בכך. אבל גם הם יקשלו בדבר הזה, שהשר של אותה מדינה, הוא מכשיל את האנשים שלו לעשות איזה עבירה, וישראל גרים באותה מדינה, אז הוא יכשיל גם כן אותם. ועל כן, הם צריכים שמירה וזהירות יתרה, שלא יהיו נתפסים באותה קליפה. ובזה אפשר לומר, ואחד אמרו ז"ל, שעבוד מלכויות, אין הכוונה שהם מלכו תקופה בחוזקה ובאונס לבטל את ישראל מקיום התורה. לא. אלא הכוונה הוא על השעבוד הבא מסרי מעלה של כל מדינה ומדינה, מקום אשר ישראל נמצאים שם. שהשר של אותה מלכות מכניע ומשעבד תחתיו את כל תושבי המדינה להחתיאם באותה קליפה שיש לו נגיעה בה. ובתוכם בין ישראל דרים באותה מדינה ומשעבדים תחתיו. ורובץ עליהם עול כבד שלא יהיו נתפסים באותה קליפה. ועל ידי זה קשה מאוד להגיע לעבוד את השם באמת ולשאר תחת הקדושה. ולפי זה אתה שפיר מה שהתפלל גלו בידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאו שבעשה ושעבוד מלכיות. באמנם עקר המעכב את ישראל לעסוק בתורה בעבודת השם התברך הוא שעבוד מלכיות. למה? באף באותם מקומות שאין המלכות תקופה בחוזקה להפריע את ישראל מקיום התורה הקדושה. מכל מקום מותר עליהם עול השעבוד הקשה של הקליפה הנפרצת באותה מלכות. שהשר שלה בשמי מעלה מסית ולוחסת בין ישראל לקשר ולחתו חס ושלום. וזה מונע ומעכב לעבוד את השם כראוי. כן? זה מה שהוא אומר כאן. אבל זה פירוש שעבוד מלכיות שהוא מעכב, מה הכוונה? הוא אומר לא שהמלכות עצמה היא מכריחה את היהודים לא לשמור את התורה. אומר המלכות תעשה מה שאתה רוצה. אומר לא אומרים לך, אבל השר של אותה מלכות כי יש לו נגיעה באיזה דבר, משעבד את האנשים, את העם שלו, מכשיל אותם בעבירות שיש לו נגיעה בהם, וכל האנשים שגרים באותו מקום, גם כן הם משפעים מהדבר הזה, הם נמצאים תחת, ביכול תחת השליטה של אותו שר. ולכן, אומר, זה פירוש שעבוד מלכיות, זה מעכב את ישראל מלעשות את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. זה פירוש שאכילה אותם ארץ אויביהם, מה הכוונה? ארץ אויביהם. לא רק האויבים שלהם יאכלו אותם, כלומר יענישו אותם. גם הארץ, מי שנמצא בחוץ לארץ, אז ההשפעה שיש בחוץ לארץ, גם זה תשפיע על בן אדם, ולקיים מוזמותיו של הקדוש ברוך הוא. למה? כמו שאמרנו, השר של אותה מדינה, אז הוא זה שמרחיק את האנשים שלו, וגם את האנשים בני ישראל שגרים בתוכם, גם אותם הוא מרחיק אותם. ואולי זה פירוש של הגמרא בכתובות, אומרת שם הגמרא, לפקוף יוד, אומרת הגמרא כאן, תנו רבנן, לפקוף יוד עמוד ב', לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים. ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. אתה שומע? עוד פעם. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל. למה? שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. אני אתן לכם את ארץ כנען אז אני אהיה לכם לאלוהים. אם אתם לא בארץ כנען אתם לא. כן? אז מה זה? אז שמקשה הגמרא, ואיך היא כל שאין הוא דר בארץ ישראל, אין לו אלוה? דומה כמי שאין לו אלוה, מה זאת אומרת, מי שגר בחוץ אין לו אלוה? אלא לומר לך, כל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. כאילו עובד עבודה זרה. הוא אומר לו, אין לו אלוה, עובד עבודה זרה. זה נבלה וזו טריפה. כן, מה זה? איך... עוד מעט. עכשיו, וכן בדוד הוא אומר, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרים. וכי, מי אמר לו לדוד, לך עבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך, כל הדר בחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. מה? אומר, דוד המלך, כשהיה בורח פני שאול, שאול המלך עודף אחריו להרוג אותו, וברח ממנו, אז עד שפעם אחת, הלך דוד המלך ודבר עם שאול, אמר לו, למה אתה כועס עליי? מה עשיתי לך? אמר לו, אם אדוני עשיתי לך בי ירח מנחה. ואם אנשים ארורים הם לפני האלוקים, כי גירשון היום מסתפח מנחלת השם למור, לך עבוד אלוקים אחרים. אמר, למה אתה כל כך, מה עשיתי לך? עשיתי לך משהו, למה אתה רודף אחרי ועושה להרוג אותי? אם השם עשיתי לך בי, ירח מנחה. אני אקריב לו מנחה, אקריב לו קורבן, אז כפר לו. ואם האנשים, הם מסיתים אותך לרדוף אחרי, ארורים הם, כי הם גירשוני, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם למור, לאיך עבוד אלוקים אחרים. אומרים, איזה אנשים אמרו לו דוד, צריך עבוד עבודה זרה. אלא בגלל שהם הלשינו עליו אצל שאול המלך, והוא צריך דוד לברוח משאול לחוסל הארץ, אז דומה כי מי שאין לו אלוה, כאילו אמרו לו לאיך עבוד אלוקים אחרים. שמי שגר בחוסל הארץ, כאילו עובד עבודה זרה. זה מה שאומרת הגמרא. כן? עכשיו לא מובן, לא מובן מה קורה כאן. אומר, איך התחילה הגמרא שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה? כן? מי שגר בחוץ לארץ כמו שמי אין לו אלוה. אז כמו, כאילו אין לו אלוה. אז מקשה הגמרא, ואיך היא כל שאין לו דר בארץ ישראל אין לו אלוה? אלא אמר, לא, כאילו עובד עבודה זרה. מה ההבדל בין זה לזה? מי שאין לו אלוה, מי שעובד עבודה זרה, אותו דבר, מה הוא רוצה? אז המהרש"א יש לו, מסביר כאן, אומר זה, לכאורה זה היינו הך. לכאורה, דהא איהו נמי דומה כאמר. ומה תקן בזה תפה שאמר כאילו עובד עבודה זרה? הוא לא אמר אין לו אלוה, אמר כאילו אין לו אלוה. דומה כמי שאין לו אלוה. אחר כך אמר, לא עד כדי כך זה חמור, אלא כאילו עובד עבודה זרה. אותו דבר. אני לא אמרתי בתחילה שאין לו אלוה, כאילו אין לו אלוה. עכשיו, מה קורה? איך הוא תוקן את הדבר הזה? מה אפשר מקשה כאן? ובן ישחי גם כן יש לו את הדרך שלו. מסביר בן ישחי, אומר שבאמת, כמו שראינו אצל גרשום, נכדו של משה רבנו, מה כתוב שמה? הקשה מהרשה, כיוון דאמר וכי, מה תקן בזה שאמר כאילו עובד עבודה זרה? דדא קשי עטיפים, זה יותר גרוע. זה כמי שאין לו אלוה, כאילו עובד עבודה זרה. זה נבלב זו טריפה. מה תרצה הגמרא? הגמרא כשאתה, מי שגר בחוץ לארץ, כאילו אין לו אלוה? אמר לא, כאילו עובד עבודה זרה. נראה לי בסיעתת שמיה, על פי מה שכתוב בגמרא במסכת בתרי דף קוף יוד, גבי יהונתן בן גרשום בן משה, כן, נכדו של משה רבנו, שאמר, כך מקובלני מאבי אבא, לעולם הזכיר אדם את עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. כמו שפגשו אותו שם, אמרו לו, מה לך פה, ואם זה אתה בא? אמרו לו, מביא שם הראשי, אמרו לו, כולם אותם לשונות שנאמר לגבי משה רבנו. כן? אותם לשונות, אמר לו, אתה לא באת משה רבנו, שנאמר במשה רבנו, כמקום שאתה עומד על אדמת קודש הוא. כן? שלני עליך מער רגליך, זה כל מיני דברים, כמו שמסביר שם הראשי. אמרו לו, אתה לא מזרעו של משה? איך אתה נעשית כומר לעבודה זרה? וכך למדתי ממשה רבנו. מוטב לעולם יזכיר האדם את עצמו לעבודה זרה, רק אני צריך לבריות. אם אין לך פרנסה, תלך תהיה תעבוד עבודה זרה, תהיה כומר לעבודה זרה, רק אל תפתח את הבקש שעליך מהבריות. חורה, מה זה? יערק ועלי עבור, מה זה כומר לעבודה זרה? כן? והוא סבר לעבודה זרה ממש, אבל ולא היא, לא זה מה שאמר לו משה רבנו, אלא עבודה שהיא זרה לו. כמו שכתוב, פשוט נבלתה בשוקה ושקול אגרה, ולא תימא גברא רבנה, עין שם. כמו שהגמרא אומרת, אפילו בן אדם שהוא בן אדם חשוב ואין לו פרנסה עכשיו, לך תפשיט עורות של בהמות. מלאכה שהיא בזויה בשבילך, מלאכה שהיא לא כל כך, זה לא עבודה שלך. יש לך עבודה מחשבים, עכשיו יש לך משהו אחר, אומר, תעשה מה שזה, רק על סייך הבריאות. זה עבודה זרה, מה הכוונה? עבודה שהיא זרה לו. אז זה התכוון משה רבנו, אבל הנכד שלו טעה בדבר הזה, וחשב שזה ממש עבודה זרה. זה מה שהסבירה הגמרא. אז אתם זוכרים פעם, הסביר שם החתם סופר, المعنى שכתב זה החתן סופר, אני לא יכול להגיד את זה, אבל כך הוא כותב, הוא אומר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר תעללתי במצרים. אומר החתן סופר, זה מה שמרמז לו הקדוש ברוך הוא למשה. תספר באוזני בנך ובן בנך, תסביר לו את כל הדברים. אל תסתום לו לעולם, מזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, ואז צריך לבריות. הוא אומר, לא, תסביר לו, מה זה עבודה זרה? עבודה שהיא זרה לו, נכשל נכד שלך בזה. תספר באוזן, תסביר להם הדבר טוב לבנך ולבן מנך, תסביר לו את הדבר הזה. כך הסביר החתם סופר, אומר. וכביכול בא הקדוש ברוך הוא על משה רבנו בטענה, למה לא הסברת לבן שלך את כל הדברים הללו, הנכד שלך. טוב, זה מה שהוא אומר. וכן כאן אומרו כל הדר בחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה, רוצה לומר עבודה שהיא זרה לו. לא כוונה עובד עבודה זרה. בהתחלה אמר לו, כאילו אין לו אלוה. אמר, אוי אוי אוי, אין לו אלוה. גמרת עליו. אמר, לא, כאילו עובד עבודה זרה. אמר, גם זה גרוע. מה זה עבודה זרה? לא. כאילו עובד עבודה שהיא זרה בשבילו. מה הכוונה? כי חוץ על הארץ, תחת ממשלת השרים היא. חוץ לארץ, כל מדינה, יש לה שר למעלה, וזה שולט בה. וכל התפילות והמצוות עולים למעלה על ידם. ונמצאת עבודת הקודש בחוץ על הארץ, זרה לאיש הישראלי, שאין לו אמצעי בינו לבין השם יתברך. ועתה בחוץ על הארץ מוכרח שתעלה עבודתו על ידי האמצעי. ונמצא בזה תקן יפה מאמר דומה כמי שאין לו אלוה. כיוון דעובד על ידי אמצעות השרים. ולזה אחר שאמר דומה כמי שאין לו אלוה, הם תקשה, וכי אין לו אלוה, וכי תכן שיהיה אדם עובד את השם, וידמה בעיניו כמי שאין לו אלוה, תעשיתו כופר בעקר, חס ושלום. וכך תקן את הדבר, ואמר, לומר לך, כל דר בחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה, רוצה לומר עבודה שהיא זרה לו לפי מעלתו, פני שעולה באמצעות השרים, ואין זה כבודה של ישראל לעבוד עבודת הבורא על ידי אמצעים. ונוסף בזה מובן מה אמר כמי שאין לו אלוה, די כך. אבל זה מסביר את הגמרא, כאן יפה מאוד בן שחי. מה? הוא אומר, בהתחלה אמרה הגמרא, כל מי שגר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. הוא אמר, הוא קבל שוק, הוא אומר, אין לו אלוה? אז איך זה יכול להיות? הוא אמר, לא, לא עד כדי כך, זה חמור, מי שגר בחוץ על הארץ, רק כאילו עובד עבודה זרה. אבל גם זה גרוע ביותר, מה זה עובד עבודה זרה? הוא אומר, לא, העבודה שהיא זרה לא, זה כוונה. זה בסדר, לא כל כך גרוע, אבל זה לא ראוי לבני ישראל לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי שר שהוא שולט על אותה מדינה שכל תפילות יעברו דרכו. לכן זה מה שאמר לו כאן. אומר לו, צריך בחוץ על הארץ, אומר הם כיוון שהם על ידי שליטה של שרים, אז התפילות יעלו משם, ולכן זה לא הם הדברים. אבל מי שגר בארץ ישראל, אז בארץ ישראל מה? בארץ ישראל הם תחת ממשלה של הקדוש ברוך הוא, כמו שפסוק אומר, תמיד עיני אדוני אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא זה שהוא שולט בארץ ישראל, אין שם שום שר ששולט על ישראל, רק הקדוש ברוך הוא זה ששולט בארץ. לפי זה גם כן הסבירו חז"ל שכתוב פרשת חרימות, מה שקורה ביום כיפורים. אומר כאן הפסוק, כן, ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אני אדוני אלוהיכם. תגיד להם שאני השם. בסדר, יודעים. כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. ובחוקותיהם לא תלכו. לא תעשו כמו שהם עושים. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. חזר עוד הפעם, בהתחלה אמר אני השם אלוקיכם, לא תעשו כמו כמעשה ארץ כנען, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו, כל דברים הללו, כמו שמביא שם הטור, בן עזר אומר, כמעשה ארץ כנען, אשר אתם מביאים שם, לא תעשו, מה זה מעשה ארץ כנען, מביא שם, אומר, זה משכב זכור חס ושלום, אומר, איש נושא איש ואישה נושאת אישה, אומר, זה מה שאומר, כמעשה ארץ כנען, לא תעשו, לכן קוראים את זה חזר, כל פרשה של העריות, קוראים אותה ביום הכיפורים, כן? לכן זה מה שאומרים לנו כאן חז"ל, אבל ראשי מביא לנו כאן, כי מעשה ארץ מצרים אשר שאתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אומר ראשי, מגיד שמעשיהם של מצריים ושל כנעניים מקולקלים יותר מכל האומות. ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל. ארץ ישראל, כמה שישבו בה, האנשים הכי גרועים, העמים הכי גרועים מכולם, הכי מקולקלים מכל האומות, ישבו בארץ ישראל, לכן קלקלו את כל ארץ ישראל. ולכן אומר כאן הפסוק, אומר יבוא עכשיו בן אדם, נגיד, רבנו של העולם, איך מבקשת מאיתנו כאן התורה, מה נעשה? נלך לארץ כנען לגור שמה. מה זאת אומרת נגור שם? נגור בארץ כנען? הלא, רק עכשיו אמרנו, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. למה? כי הוא תחת אותו שר שהוא שולט עליו. כל מדינה יש לה את השר שלה שהוא שולט עליה, ובזה, כמו שאמר בדברי יואל, השר מכשיל את האנשים שלו, מכשיל גם כן את היהודים שגרים גם כן בתוכם. והנה כאן, מעשיהם של המצרים של כנענים מקולקלים מכל האומות, ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל. אז אם כן, איך אנחנו נכנס לארץ ישראל, לארץ כנען, מקום הכי מקולקל? איך נשמע את המזמות? אולי אנחנו נכנס לארץ ישראל ונהיה מושפעים תחת השפעה שלו, אותם שרים. הלא הם כנענים והם מצרים, הם מקולקלים מכולם. אז איך אנחנו אולי נמשך תחת השר שלהם, נהיה גם כן אנחנו תחת השליטה שלו חס ושלום? לכן בא פסוק ואמר כאן, אמר לא, אני השם אלוקיכם. בהתחלה אמר, אני השם אלוקיכם, כי מעשה מצרים לא תעשו, לא תעשו, אני השם אלוקיכם. מה הכוונה? שבארץ ישראל, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא לא נותן את ארץ ישראל תחת שליטה של שום שר, אלא רק תחת שליטתו של הקדוש ברוך הוא. כן? הוא לא נותן שום דבר לשלוט בארץ ישראל, כמו שאומר פסוק, עיני אדוני אלוהיך בא. מראשית השנה ועד אחרית שנה, הקדוש ברוך הוא זה שולט על הארץ. כמו שכתוב כאן בזוהר, אומר, ארץ ישראל לא נותנת לשום ממונה, לשום אחראי, לשום שר של מעלה שהיא שולט עליה, אלא איהו בלפודוי. כך אומר זוהר, רק הקדוש ברוך הוא זה לבד שולט בארץ ישראל. אבל באמת, אז איך באמת כאן התכנסו? הלא המקום כבר מקולקל, הכל זה מקולקל. איך זה? אלא אומרים חז"ל, שבאמת הקדוש ברוך הוא לא מפיל שום אומה, אלא אם כן הוא מפיל את השר שלה למעלה קודם. אם הוא לא מפיל את השר שלה קודם למעלה, אז הוא לא מפיל אותה. רבי כאן מדרש רבה, פרשת בשלח, פרשה כף א' סימן ה', אומר כאן המדרש, והיו מצרים רודפים אחריהם, שנאמר ופרעו קריב, אומר נוסעים אינו נאמר, אלא ועיני מצרים נוסע אחריהם. מה זה מצרים? נוסעים אחריהם. כיוון שיצא פרעו ומצרים לרדוף אחריהם, תלו עיניהם לשמיים בני ישראל, וראו שרן של המצרים פורח באוויר. או את השר של האומה המצרית הולך לקראתם. אומר, אוי ואבוי. ולכן היו, ויראו מאוד, מה אומר? והנה מצרים נוסע אחריהם. מי זה מצרים? השר של מצרים נוסע אחריהם. בן אדם אחד נוסע, לא נוסעים. השר של מצרים נוסע אחרינו. ומהו בעיני מצרים נוסע אחריהן? שרן של מצרים היה שמו מצרים. השר של מצרים קוראים לו מצרים. המצרים הזה נוסע אחריהם. בן אדם אחד, שר אחד. שאין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה עד שהוא מפיל שרן תחלה. וכן אתה מוצא בנבוכדנצר שהפיל הקדוש ברוך הוא לשרו תחלה, שנאמר, עוד מלטה בפום מלכה, קל מן שמיה נפל. עוד לא סיים שם מה שדניאל, שם נבוכדנצר, מה שיש זה. אז הוא אומר, וקל משמיה נפל. מה זה קל משמיה נפל? שמה שממשיך שם הפסוק, אומר שנבוכדנצר ילך ויהיה מרעו כספרי שמיים, כמו שאומר שם הפסוק, יגור עם בהמות, ועשבה כתורה יאכל, כל מיני מה שאומר הפסוק שם בדניאל. הוא אומר, ככה נגזר על נבוכדנצר נכו. אז זה מה שנגזר עליו, אבל אומר, עוד מלטה בפום מלכה, קל מן שמיה נפל. אמר ביושע בן הבין, שרו של נבוכדנצר נכו, איך היו קוראים לו? קל. קל שמו. ופילו, קדוש ברוך הוא. זה מה שאומר פסוק. עוד מלטה בפום מלכה, קל מן שמיה נפל. השר של בבליים של נבוכדנצר, מן שמיה נפל. ללמדך, שאין הקדוש ברוך הוא, מפילו מה עד שהוא מפיל שרן תחלה. אז אף שרו של פרעו מצרים שמו והיה פורח לרדוף אחריהם, כיוון שהשקיע הקדוש ברוך הוא את המצרים בים, לא שקיע תחלה אלא שרן, שנאמר ונער אדוני את מצרים בתוך הים, זה שרן של מצרים, ואחר כך נער פרעו בחילו. למה? כי אחרי זה מה אומר הפסוק? אחרי זה שם מביא שם את הפסוק, אומר שבני ישראל, שהמצרים הם נכנסו בתוך הים. יש איזה פסוק שמה מביא אותו כאן המפרשים, שאחרי זה נכנסו המצרים בתוך הים. אבל קודם כל הוא פיל את השר שלהם, ואחר כך כן? ויסו בין סביב בינים שאתה נוסע אחריהם, על כן דרש נסוע עניהם וכו'. כן? יש איזה פסוק שאומר אחר כך גם כן, שראו את בני ישראל נכנסים בתוך הים. כן. מפרשים, תסתכל בפסוק שם, יש איזה פסוק שאומר אחרי שהקדוש ברוך הוא וינער שם את מצרים בתוך הים, אז ככה גם כן, וישו המים וחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חפרו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד, זה פסוק שנאמר אחר כך. בהתחלה, אז וינער שם את מצרים בתוך הים, ואחר כך מה שאמרנו בפסוק הזה, שגם המצרים טבעו בתוך הים. אין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה, אלא עד שמפיל את השר שלה קודם כל. באמת, ככה גם כן אומרים חז"ל, כשבני ישראל, לפני שנכנסו לארץ, כשמשה רבנו התחיל לכבוש את הארצות, ככה גם כן הפיל את השר שלהם, לפני שהם נכנסו. כתוב כאן בפסוק, בפרשת דברים, ויאמר אדוני אליי, ראה, החל לא תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו. החל רש לרשת את ארצו. אמר לקדוש ברוך הוא למשה, אני כבר נתתי בידיך, החל לא תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו. קבעת כבר את ארץ סיחון, כן? אז החל רש לרשת ארצו, תחיל לרשת את ארצו כבר. אומר ראשי, החל לא תיתת לפניך, שמע מה אומר ראשי, כפה שר של אמוריים של מעלה תחת רגליו של משה והדריכו על צווארו. אין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה למעלה, אלא אם כן מפיל צרה תחלה. אז אומר לו, מה אתם מפחדים? כשתכנסו לארץ ישראל, אומר לו, נכון שהם מקולקלים יותר מכל האומות, וקולקלו את המקום הזה, מקום שישבו בישראל מקולקל ומנקו, זה בגלל שהיו הכנענים גרים שם. בגלל שבארץ מצרים, ערבת הארץ, יש שר של מצרים, שקוראים לו מצרים, הוא היה שליט שם. אבל עכשיו שאתם תכנסו לארץ ישראל, כבר בזמן משה רבנו, הפיל צרה של האמוריים והדריכו תחת רגלו של משה רבנו. אין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה, אלא אם כן מפיל את השר שלה תחלה. אז אם כן, אחרי שאתם תכנסו לארץ ישראל, אין כבר יותר שר שהוא שולט עליכם. אתם תחת שדה שרי, אני השם אלוקיכם. זה מה שסיים כאן הפסוק. אבל זה מה שיהיה, אומר הקדוש ברוך הוא זה לבד שהוא שולט בארץ ישראל, זה לא נותן לשום מקום, לא נותן לשום דבר, לשום שר של מעלה שישלוט בארץ ישראל. והנה, אומרים, כמו שראינו עכשיו, שבכל מדינה יש לה את השר שלה למעלה, והוא זה משפיע על האנשים שלו, על האומה שלו, שנגוע באיזה עבירה, משפיע עליהם. והנה, אומרים חז"ל, מה המדע שעכשיו רוב הדור נוגעים בה, רובם נוגעים במדע הזאת, אומרים חז"ל, זה מה שכתוב בגמרא, אומר, זה סימנים של הגאולה, אומר, אז מה בעקבתא דמשיחא, מה יהיה? אומר, חוצפה יסגה. יש שם, אומר, זה חוצפה. בן אדם, אין מי אומר לו מה תעשה, אין מי אומר לו מה תפעל, תעשה מה שאתה רוצה, תדבר מה שאתה רוצה, הכל חופש. לכן אומר, תעשה מה שאתה, free country, תעשה מה שאתה רוצה, דבר מה שאתה רוצה, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, כן, ואדרבה, מישהו יבוא יוכיח אותך, מיהו שיוכיח אותך, אף אחד לא יכול להוכיח אותך. עד כדי כך, אומרים, אבות רוצים להוכיח את הבנים שלהם, לא יכולים. מוכיחים אותם, מענישים אותם, ישר מתקשר 911, לוקחים את אבא שלו לבית סוהר. אבל אין, שם לא יכול לעשות כלום. איך מחנכים אותם? אומר, דוד המלך, אומר, טוב לי חיעונתי, למד חוקיך. אבל צריך בן אדם, צריך לקחת את המטה, לייסר. נכון שאמר אחד המסופר, צריך שיהיה לו מטה. מה זה בידיך ויאמר מטה? הוא אומר, לא, שלח לך ויחוז בזנבו. המטה, תקח אותו קצת. לא כל הזמן תהיה תקיף יותר מדי. אחר כך, תהיה לנחש. אלא, אומר, אבל צריך שיהיה מקל. אבל פה, איזה בן אדם שיגיד לך, אתה יכול להכות את הבן שלך, יכול להחנך, יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אומר, איש כל הישר בעיניו יעשה, זה גורם כל אחד כבר צעירים, כבר נערים פני זקנים ילבינו, כן? וזקנים פני נערים יעמודו. וככה אומר, כל אחד תבלבל הכל. כאן נפח איפה כבוד, איפה דרך ארץ, איפה מה שיש. אומר, אין דרך ארץ היום, יש לו דרך ארץ. וזה, ככה, תסתכל על כל מות העולם מה הם עושים, יש להם דרך ארץ? אין דרך ארץ, אין כלום. ולכן כל אחד זה בן ובזה את אביו, זה מקלל אותו, מחרף אותו, מקלל אביו ואמו מות יומם. אז אתה חייב סקילה. מקלל אביו ואמו חייב סקילה. יותר גרוע מאילו הרביץ לו. אם הרביץ לו, אמרנו שאמר לא חייב סקילה. חייב, שמה מישהו הורג אותו, אז הוא חייב הרג. לא חייב סקילה. אבל מישהו מקלל אביו ואמו, אז הוא חייב סקילה. זה יותר גרוע. למה? אומר, זה בדיבור. איך בן אדם מדבר? אז זה ככה. זה, אבל היום, ככה אומות העולם כולם הם משפעים. כיוון שאמרנו, אם אומות העולם מושפעים, כי יש להם פיגומים בעבירה כזאת, זאת אומרת, גם אלו שגרים בחוץ לארץ, גרים באותה מדינה, הם גם כן מושפעים תחת השר הזה, הוא גם כן משפיע עליהם. כמו שאמרנו, זה, גלו וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצוניך. מי מעכב? שאו שבעשה ושעבוד מלכיות. מה זה שעבוד מלכיות? כמו שהסברנו, השר של אותה אומה הוא זה שמעכב את היהודים שגרים גם כן באותו מקום. לכן גם בעוונות הרבים, גם בתוך היהודים, אין להם כבר דרך ארץ, אין זה, אף אחד, איפה דרך ארץ? פסוק כתוב, פני סיבה תקום וידרת פני זקן. ויראת מאלוהיך, אני השם. אומרים חזל עתקרה. פסוק גם כן אומר, ויראת מאלוהיך, אומר ראשי, כל דבר מסור ללב, נאמר בו, ויראת מאלוהיך. מה זה? יכול בן אדם להגיד, שאלוהים אותו, למה לא עמדת? אבל עדך זקן. למה לא עמדת לפניו? אמרנו, לא ראיתי אותו. לא ראיתו. אתה יכול להגיד לו, לא, כן ראית? אפילו שהוא מסתכל, הייתי חושב על משהו, לא שמתי לו בכלל. הרבה פעמים באדם מסתכל על משהו, לא רואה. איך אתה יכול לדעת? זה דבר מסור ללבו של האדם. כל דבר מסור ללבו של האדם, ויראית מלואיך. הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה ראית או לא ראית. כן, זה מה שאומר. זה מה שיש בעקביתת המשיכה. זה מה שיהיה. חוספה יסגה, נערים, פני זקנים ילבינו. כל אחד נערים, אנשים שהם נערים מן המצוות. אין להם מצוות, אין להם כלום. מלבינים פני זקנים, ומחרפים אותם, מגטפים אותם. וזקנים, פני נערים יעמוד, צריכים לעמוד בצד. חוץ מזה של... זה הרבה פעמים בזקן הולך ברחוב, רואה איזה ילד עובר על ידו, חורה מן הנימוס, היה צריך שהילד יעמוד לתת לזקן לעבור. אבל הזקן מפחד שלא, מתי שהוא עובר, תן לו דחיפה, יפיל אותו גם כן. הילד יפיל אותו, ימשיך גם כן, לא ישים לב. אז הוא מסכן, צריך לחכות לו. נערים, פני זקנים יעמודו. זקנים פני נערים יעמודו, הפוך. כן, אז הם עומדים, מחכים לפניהם. זה כל ככה, זה מה שיש. אז לכן, איפה מה שאומר פסוק, פני סיבה תקום, אתה פני זקן, בן אדם שהוא, אומרים חזל, אפילו בן אדם שהוא לא תלמיד חכם. סתם בן אדם שהוא זקן, למעלה מגיל 70 שנה, וגם כן אריזל אומר, אפילו למעלה מגיל 60 שנה, אומר גם כן צריך לעמוד לפניו. בן אדם שהוא זקן, יש לו פני סיבה תקום, אתה פני זקן. אומרים שמה זה. בן אדם שיש לו זקן לבן, אז גם זקן, לכבוד הזקן, גם כן תעמוד לו. ואתה פני זקן. ואם היה תלמיד חכם אפילו כשהוא צעיר. אבל איפה? כל מושפעים. מה שיש תחת הממשלה של אומות העולם. זה מה שאומרים לנו כאן. מצד אחד אנחנו רואים שבאמת, בדור שלנו, אומר, יש הרבה הדור במזוות. כל המזוות, מהדרים בהם, איזה יופי. כל המזוות, אתרוג. כמה אנשים מהדרים אחרי אתרוגים, אתרוג הכי משובח, בזבזים על זה הרבה כסף, עד הביא, מזמות הכי משובחים. תפילין, תלית, סוכה, מי, איזה דור היה להם מזמות כמו שיש לנו בדור שלנו? היה להם תפילימות כמו שיש לנו? היה להם דברים משובחים כמו שיש לנו, אתרוגים וכל מיני דברים? הכל זה, יש הדורי הרבה, מצד אחד מהדרים, מצד שני מזלזלים, הדור זה תוספת, זה לא עקר המזווה. לקחת אתרוג, אתרוג שלא פסול לפי ההלכה, קשה לקחת אותו. יש דברים שהם הדורים, זה טוב להדר. אבל זה, יש דברים, מצד אחד מהדרים בהרבה, בדברים אחרים. מצד שני, המזוות של התורה, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים בסתר כבגלוי, כמו שאמרנו כמה פעמים, לעולם יהיה אדם, קודם כל, שיתנהג כמו בן אדם, אחר כך ירא שמיים. אז קודם תנהג כמו בן אדם, דרך ארץ קדמה לתורה. איפה דרך ארץ? אין כלום. לכן זה מה שאומרים כאן. זה מה שיש. אומר, בשעה שבן אדם אומר, הוא מושפע תחת הדברים הללו, תחת השר של אותה אומה שהוא גר בה, אז כאילו הוא עובד עבודה שהיא זרה לו. העבודה הזאת היא לא מתאימה ליהודים לעשות אותה. יהודים יש לנו את החוקים של התורה, אבל אנחנו מושפעים מהדבר הזה. אז זה מה שהתכוון. שם תנא יהודה בן תימא אומר, הווה עז כנמר וכל כנשר, עז פנים לגיהנם. תדע, נכון שלפעמים בן אדם טוב להשתמש במידת עזות, הגמרא בראש השנה אומרת, ישראל העזים שבאומות. הם תקיפים, עומדים על שלהם, רוצים לקיים את התורה, עזים בזה, רוצים לקיים את התורה. כן? זה מה ששאיר אותנו במשך כל הגליות. אנחנו ככה, עם כשעורף, זה מה שישאיר אותנו. כן, אבל מה? אבל מצד אחד זה דבר טוב, מצד שני שלא בן אדם מתקלקל תחת אותה השפעה. לכן אומרים חז"ל, באמת לפעמים בן אדם צריך שיהיה עז, כן? איך? ועז כנמר, לעשות את רצון אביך שבשמיים. תקיים את המצוות, כן תהיה עז, אל תשחק, לא יתבייש בין אלו שמלהגים עליו, מה שנקרא, הגמרא בנדרים דורשת, ולמען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחיתהו, אומרת הגמרא זו הבושה. עכשיו בן אדם יש לו בושה, אז יש לו יראת שמיים. בן אדם הוא לא מתבייש, יש לו עזות פנים, זו כבר עז פנים לגיהנם. עזות פנים, מי זאת שגורמת לבן אדם לעזוב את הקדוש ברוך הוא? ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבתי תחיתהו, איך לא תחיתו, זו בושה. יש לך בושה, לא תחיתה. אבל בן אדם עז פנים, זה הפך בושה. לכן הוא אומר כאן, נכון שלקבל מצוות צריך שתהיה עז פנים. תקיים אותה, אבל לא למשך אחריה להתקלקל, כיוון שאנחנו משפעים תחת שר שלו, אותה מדינה, אז יהיה נושפעים גם כן אחריו, ולקחת תעזות פנים גם כן לצד השני. לכן, הוא בעצמו היה אומר, אף אחד שאמרתי לך, ועז כנמר, אבל כל זה לעשות את רצון אביך שבשמיים. אבל אם לא כן, עז פנים לגיהנם. ועל זה התפלל בסוף ירסון, שבנים בית המקדש מלא ימינו, למה? כי מתי שהיה בית המקדש קיים, היה בגדים של כהן גדול, כל בגד מכפר על משהו אחר. הציץ היה מכפר על מצח, היה מכפר שם על מה? על עזות פנים. כן? למה? הוא אומר, כמה שמים אותו על המצח, הוא אומר, זה מכפר על עזות פנים. כשהיה בית המקדש קיים, היה כהן גדול מתפלל על עם ישראל, והציץ שהוא לובש אותו, זה מכפר, בן אדם יש לו עזות פנים, שלא תהיה לו עזות פנים של גהנם. על פנים מגיהנם. עזו פנים רק לעשות עשות אביך שבשמיים. על זה כהן גדול היה מתפלל על זה. אבל היום שאין לנו את זה, לכן הוא אומר לך כאן, עז פנים מגיהנם בו שפנים מגן עדן, לכן יהיה רצון לפניך שתבנה בית המקדש פנימה בנו, ותחלקנו בתורתך. אחרי שיבנה בית המקדש, אז כבר נחזור לדבר הזה, יהיה לנו עזות פנים. וגם כן צריכים להשתדל גם עכשיו, לעזות, רק לקיים את המצוות. ועז כנמר, יקר כנשר ורז כסבי, לגבור כארי, לעשות עשות המריחה של שמיים. חבל השם, הקדוש ברוך הוא, יבנה לנו בית המקדש, ועד השם רב ימינו, נותן חלקים ובתורתך, לעשות חקי רצונך, ורבדך ואמת, ורב שלם. ובך הכלל, נעשה אומר, תודה, הקדוש ברוך הוא, זה קוצה, לפיכר בלעין, תנות בשנאמר, אדוני חפש, נמאס, תקוי, ידיד, תורה וידיד.